שלום רב לצופים, שלום רב לרב אורי שרקי.
שלום וברכה.
שוב שתי פרשות צמודות, אחרי מות וקדושים.
אכן.
ונתחיל ישר עם אחרי מות, עם עניין של יום הכיפורים, ולשאלה אני מניח שכל אדם מעלה אותה לפחות פעם בחייו, העניין סעיר לעזאזל. כן. אחד להשם, אחד לעזאזל, מה פתאום. זאת אומרת, כל כך הרבה שאלות עולות פה.
כן, הניסוח.
ניסוח כמעט מריח מפגמיות.
דואליות, כן?
כן.
סעיר אחד לשם, אחד לעזאזל.
כמעט גנוסטיקה, כן. כמעט זרטוסטראיות. כן. ומצד שני גם בכלל, מה פתאום הסעיר לזה, לטקס הזה שוב, איזה שהוא טקס מאוד מאוד סימבולי ומאגי של איזה.
כן.
איך זה משתלב עם המונותואיזם היהודי?
ברור,
יום כיפור.
כן, כן, הרי אי אפשר לעקוף את זה, לעטוף את זה. לא, יש מהמפרשים שניסו לעשות רציונליזציה, אמרו, עזאזל זה שם של מקום. יש מקום, מקום של צוקים נקרא עזאזל.
כן.
אבל אם זה כך, היית צריך להגיד, אחד למזבח ואחד לעזאזל. אבל רק כשאתה אמרת אחד לשם, אתה מציב את עזאזל כישות מתנגדת. כאיזה מין אופוזיציונר של הקדוש ברוך
הוא. האם עזאזל זה מה זה? לוציפר? זה
משהו
השטן?
כזה, זה מין שטן שעומד כביכול מול האלוהות, הדבר הזה הרי הוא בלתי נתפס. ודווקא ביום שמחשיבים אותו ליום הקדוש ביותר, שבו יש טהרה לכל ישראל, איך הדבר הזה באמת מובן? נראה לי שאי אפשר להתחמק מדבר פשוט ביותר. איך נאמר? אם רעב שונאך, האכילהו לחם. ואם צמא, אשקהו מים, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. הרי מי ציווה לתת מזון לעזאזל? מי ציווה לשלוח את השעיר לעזאזל? השם.
השם, קדוש ברוך.
זאת אומרת, במילים אחרות, הוא רוצה להראות, דווקא זה טקס שבא להראות שעזאזל איננו ישות נפרדת. שכל החיות שלו, והחיות מתחילה מן הקודש, כל כולה תלויה בשם הוויה, ביוד כבב כה ששולח אליו.
זאת אומרת, לא להבין את זה נניח כדרך שאחר כך יבינו כתות גנוסטיות ביהדות ובנצרות, כשתי רשויות שונות.
אלא בדיוק ההפך הגמור.
אלא להפך, הקדוש ברוך הוא אומר, הנה אני מתוכי שולח לשטן.
הכוחות הנגדיים קיימים במציאות. השאלה איך להתייחס אליהם. האם להתייחס אליהם כמשהו שבאופן אונתולוגי, באופן מהותי עצמותי, מנוגד אל האלוהות, אל הטוב, אל הקודש, או עד רבה, לראות שזה חלק מתוכנית כוללת של ההוויה, שיש יצר טוב, יש יצר רע, יש סתרה דקדושה וסתרה אחרה. אז עד רבה, בזה שאנחנו שולחים את השעיר לעזאזל, אנחנו מראים שאנחנו לא מפחדים להכליל אותו.
זה תפיסה פנתאיסטית, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים, דיברנו מקודם על זה שהיהדות, אין בעצם בעיה פסיכופיזית, אין הפרדה בין גוף
בדיוק,
לרוח.
בדיוק, זאת היא האחדות במתאבה.
ההוליסטיקה. אז גם פה, העזאזל, שמה הוא, מה, הפרשנות המקבלת?
ויש פה בעצם חיבור של שני הקצוות. תגיד ככה מצידי, השטן
שבתוכנו.
זה השטן שבתוכנו, זה השטן שבטבע. הרי מקום מושבו נמצא בצוקי המדבר, במקום שבו הציביליזציה האנושית לא מגיעה. ועד רבה, אנחנו שולחים אליו סעיר, באותו זמן שאנחנו לוקחים סעיר אחר, ומקריבים אותו בתוך הקודש, ובביאים את דמו לפני ולפנים בתוך קודש הקודשים.
אז למה לא? אז למה לא?
כלומר, אנחנו מחברים את שורש החיים היותר עמוק, את קודש הקודשים, עם המעגל היותר רחוק, שזה הטבע הפראי הקמאי.
הקמאי ועד כדי...
עד כדי אכזריות.
הדמוני גם.
כן, האופן שבו זה נעשה, הרי זה לא על ידי שחיטה או על ידי הקרבה, אלא זורקים באכזריות נוראה את השעיר מעל הצוק. כן, ואני חושב שכל כשאנחנו בעזרת השם נחדש את זה, אז הארגונים של תנו לחיות לחיות יפגינו שם על יד הצוק במשך שבועיים. כן, אל תשלחו אותם לעזאזל. כלומר, באיזשהו מקום, אנחנו מוכנים להכליל בתוכנו, להכיל בתוך הקודש פנימה, גם את האכזריות של הטבע הקמאי הראשוני. כדי להראות שהקדוש ברוך הוא מלכותו בכל משלה. ומתוך כך גם אנחנו יכולים לחזור אל שורשי האבונות, אל השורשים היותר קמאיים של הנפש שלנו, ושם לתקן את מה שיש לתקן.
אבל עדיין אני חושב שיש פה עידון לגבי, מבחינת התפיסה של דתות אחרות באותה תקופה של הקורבן. השעיר לעזאזל, אנחנו כן יכולים לראות אותו במקומות גם פה במזרח הקרוב וגם כקורבן אדם שהיו שולחים לרצות גם את האל הטוב וגם את האל הרע נניח. ופה האמת שהקריאה שלי שסעיר לזה, תגיד לי אם אני יכול לקרוא אותה ככה, היא קריאה פסיכואנליטית באמת פרוידיאנית. זאת אומרת, הכוחות שבתוך שהאדם צריך, אדם צריך להיזכר גם בכוחות הנפש,
מה שסוער, סעיר, זה משנה את מה שסוער. עכשיו, האם הכוחות הסוערים שבאדם הם פסולים? זאת השאלה. ואתה רואה שהתורה אומרת לקחת שני סעירים. אחד ישולח החוצה, זאת זה אופן ההתמודדות שלנו, על ידי שאנחנו מחלים את הכוחות האלה, ואחר כך אנחנו גם לוקחים את הכוחות הסוערים החיוביים, ואז אנחנו מביאים אותם מהמזבח אל המזבח הפנימי, ומתוך כך אל קודש הקודשים.
יצר יצירה. באיזשהו מקום. בדיוק. זאת אומרת, המקום של ה...
אין שלילה של עוצמות החיים, אלא אנחנו שוללים את השיעבוד שמשעבדים אותנו.
ולשיעבוד לעשות את המעשים
הרעים.
וזה הסיר לזה. זה מאוד מעניין. גם, ואפשר אבל להסתכל על זה, נניח בתפיסה רמב"מיסטית של להגיד, ואני בטוח שהרבה מפרשים אמרו, אנחנו עושים את ההליך הזה, את הריטואל הזה של סיר לעזאזל, כתשובה נניח להקרבות, נגיד להקרבות מולך שהיו ב...
אתה יכול להגיד את זה, רק שזה לא מסביר לך מה התוכן החיובי של המעשה.
בעצם זה רק, זה אפולוגטיקה. זאת אומרת, התפיסה הזאת שבה, שמנסים חלק מהפרשנים, במיוחד באמת מזמן, מתקופת ההשכלה, לבוא ולומר, אין פה איזשהו הליך מיסטי, זה פה איזשהו סוג של עידון.
ויתור לתרבות.
לעם ישראל, שעם ישראל צריך את לעשות את ההקרבה של קורבן של אדם, אז עושים את זה עם עז.
ויתורים מפורטים יותר מדי. הפרופורציה של זה בתורה, בהלכה, בתוך החומש, היא פרופורציה כל כך גדולה, שלגמד את זה באופן רציונליסטי, לאיזה מין ויתור לתרבות הסובבת של אותם הימים, לומר לך את האמת, אותי זה לא משכנע.
מצד שני, אתה כן יכול לקבל, נגיד, תפיסה שאומרת, האדם צריך את הריטואל הזה, לא מתוך של עצמו, הרי השעיר לעזאזל עצמו, זה שהעז הזאת שהולכת למדבר, איך שלעצמה, זה כל עז יכולה להיות. אין בה איזשהו כוחות מיסטיים כמו, או מגיים, כמו שבתרבויות אחרות היו תופסים.
אבל העז נבחר.
העז, אבל בסדר, אבל הרעיון עצמו, זה הרעיון, מה זה עושה אצלך, בתחושה, אתה עצמך אומר, מה זה עושה לך לגבי ההבנה שלך של כוח?
אני מאבחן אצלך תמיד נסיגה אל הרציונליזם בסופו של דבר. זה מין ניסיון.
זה מחלת הדור.
אני לא נגד.
מה לעשות? אבל בסדר, תשמע, לא חייבים להסכים על הכל, אני שואל. אבל הנה, בוא נחזור, הנה נושא נוסף שקשור ביום כיפור. הכניסה לקודש הקודשים.
כן.
משה יכול להיכנס לקודש הקודשים מתי שהוא רוצה.
כן, איך כתוב? דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. אז חזל אומרים, אהרון לא יכול לבוא מתי שהוא רוצה, הוא צריך להקריב את השעיר לעזאזל וכו'. מה שאין כן, אתה, משה יכול להיכנס מתי שאתה רוצה.
אבל גם אהרון בעצם יכול, אם הוא יעשה את כל ההליך, את כל הפרוסיג'ר, אז הוא יכול להיכנס.
בוודאי, בוודאי.
אבל אחריו, הכהן שיבוא אחריו,
רק ביום הכיפורים, רק ביום הכיפורים, כן. באמת, הצמצום של האפשרות של הכניסה לקודש הקודשים זה דבר מאוד מעניין, זה בעצם סימן לנפילה של האדם. האדם כבר אינו יכול לגשת אל הקודש ישירות, הוא זקוק למסכים, הוא זקוק לריטואל, הוא זקוק למתווכים, כן? אבל התורה שימרה לנו את הידיעה שמשה לא היה זקוק לכל זה, כדי שאנחנו נדע שגם האדם באופן בסיסי קראו להיות ניגש אל הקודש גם בלי מסכים. אלא שמצבו של העולם, כפי שהוא כעת, הוא מצב שבו אנחנו לא יכולים להתמודד עם הקודש באופן ישיר. אתה יודע מה זה להיות חשוף בצריח מול האלוהות ללא הגנה? הדבר הזה הוא מסוכן.
כן, אבל מצד שני אתה מגביל את האפשרות לכפרה ולגבורה בעצם של האב. יותר מפעם אחת בשנה.
כן, אז זה טוב מאוד, כי אם הייתי צריך לחפר כל יום על החטאים שלי, אז הייתי מבלה את ימיי ביום כיפורים אחד ארוך. אז אדרבה, זה טוב שהתורה צמצמה את זה ליום אחד בשנה, כדי שבמהלך השנה אני אתמודד עם עצמי. אני אבסס את האוטונומיה המוסרית שלי במהלך שנה שלמה, ואם יש משהו לתקן, יש לנו בסוף שנה פעולת ריסט, פעם אחת.
זאת אומרת, קודש הקודשים זה...
זה לא מקום של מה בכך. זה לא, הייתי אומר, מקום שלי.
למה זה מטאפורה? אתה יודע מה, אני אשאל אותך שוב שאלה, אתה יודע, אני אקח את זה למקום שלי, בטוח שיהיה לך תשובה בשבילי.
אולי.
נניח, אם אני רוצה לראות את זה מעבר לדבר של עצמו, וברור של עצמו, מה המטאפורה לאדם, הקודש הקודשים והכניסה אליו? מה? חייב הרי להיות פרשנות פסיכולוגיסטית.
אני חייתה את זה בצורה פשוטה ביותר. הרי, אתה יודע, שכשיש תמה וטהור שנוגעים זה בזה, התמה מנצח את הטהור. כלומר, התמה מטמא את הטהור.
המוות את החיים.
כן, בדרך כלל, כן, כשיש טומאה וטהרה. אבל כשאתה עולה אל הקודש, למעלה מטהור וטמא, דווקא הקודש מנצח. כל הנוגע במזבח יקדש. כלומר, כשאתה חוזר אל שורש החיים שלך, אתה מגלה שמה מעיין טהור שמנצח כל נפילה. וזה בעצם הזמנה של האדם, הכניסה לקודש הקודשים, זאת ההזמנה של האדם לחשוף את הנקודה המקורית של ההוויה
שלו. מהי קודש הקודשים של האדם? אם קודש הקודשים, כן. אנחנו יודעים, במבנה של המשכן ושל בנשמה של האדם.
כן, רצונו של האדם. רצונו של האדם הוא לכתחילה רצון טהור, למרות שעל גביו במהלך החיים מורכבים ונערמים כל מיני רצונות לא טהורים.
ומה מקבילה להגעה אליו? איך אנחנו מגיעים למקום הזה? להגעה
אליו, אתה צריך לקחת איתך את הפר ואת הסעיר ואת הקטורת. אתה לוקח את הסעיר, הכוחות הסוערים שבתוכך. אתה לוקח את הפר, זה כוחות היוזמה, העשייה. זה לא סוער, אבל זה כוחות אקטיביים.
כן.
ואתה לוקח גם את היכולת של ההפשטה, הרוחניות שבך, את הקטורת. ועם כל זה, אתה ניגש בסופו של דבר אל עצמך. ובסוף, בסוף, יש פעולה רביעית. הכהן נכנס פעם רביעית אל קודש הקודשים, לא בשביל קטורת, לא בשביל פר, לא בשביל סעיר, אלא להוציא את הכף ואת המחתה. כלומר, אתה בעצם בא לקדש גם את הפונקציונלי, את הטכני. אבל זה אחרי הפעולה של העלת שאר כוחות הנפש.
זאת אומרת, קודם את העניין הרוחני הגבוה, ואז בסוף מזכירים לנו...
אפילו דברים טכניים, צריך להוציא את הכף ואת המחתה. גם זה מתקדש.
בפרשה מופיע עוד נושא, עניין נוסף, אלא אם כן הרב רוצה לדבר עוד על,
דבר,
על,
דבר.
על עניין יום כיפור. על שחיטת בעלי חיים כרת, בחוץ, כתפיסה.
זה מאוד מעניין, זה לא נושא אחר, זה ההמשך של יום הכיפורים. הרי ביום הכיפורים יש יציאה מן המקדש. הולכים ושולחים את הסעיר בחוץ. וכאן היה מקום לומר, אם כך, יש איזה הכוונה כזאת, שאולי אפשר לעשות קורבנות בחוץ. אפשר אולי לאחד את הפולחן של האלוה עם הפולחן הטבעי, ואז יש קונוטציה אלילית. וכאן התורה אומרת, לא, אתם קורבנות תעשו רק בתוך המקדש. לא עוד, לא רק זה שקורבן אפשר לעשות רק במקדש, אלא התורה מחמירה פה הרבה יותר, הלכה שתקיימת רק במדבר, שאסור לשחוט בעלי חיים לשם אכילת בשר, אפילו חולין. בשביל אדם רוצה סטייקים, הוא לא יכול לעשות את זה לא בתור קורבן. אסור לו לשחוט בעל חיים בתוך המחנה.
זאת אומרת, זו כמעט התקרבות הרי מתוך הפרקטיקה שאנחנו מבינים, זה לא היה דבר כל כך... אז היה תור, אז לא אכלו כל כך הרבה, לא אכלו כל כך הרבה בשר, כי לא אומרים לאנשים, את הבשר שלכם תאכלו...
בדיוק, עכשיו משהו אני מעניין, אתה רואה
שבשורה.
יש התייחסות מוסרית מאוד מיוחדת של התורה, לשחיטת בעלי חיים. התורה אומרת משפט שהוא קשה לשאת אותו. מי ששוחט בחוץ, דם יחשב לאיש ההוא. דם שפך, ונחרטה הנפש האימאמה.
אז אוקיי, תן לי...
כלומר, זה רצח.
אז תן לי כמה שאלות, אני אגיד לך...
דבר.
אז אחד, איך יכול להיות? זה רצח, וכל המפעל, המנגל ענק הזה שרץ במשכן, זה בסדר, זה אחד. שתיים, לגבי לנושא של בעלי חיים כרצח. יש פה איזושהי, התחושה היא שהתורה לא רואה בעין יפה את אכילת בשר, אם מדברים ככה, כאילו, אפילו, אתה יודע, עד לדברים שיגיד אחר כך הרב זצל, על הרב קוק, על צמחונות ואכילת בעלי חיים. וגימל, בנושא הזה של שחיטת בעלי חיים כרצח, אני רוצה לשאול, הרי היו הקריבו לפני המדבר, כל האבותינו הקריבו במקומות שונים, זה היה דרך להראות את הברית שלהם עם הקדוש ברוך הוא, וגם אחר כך אנחנו יודעים שבמקומות שונים, בטח בממלכת ישראל, אבל בתקופות שונות מקריבים במקומות שונים. איך הכל מסתכל?
מכאן אתה רואה בעצם הבחנה חדה מאוד בין אכילת בשר לשם הנעת עצמו, לבין אכילת בשר בתור פעולה של קודש. כלומר, פה אתה רואה שהתורה מצפה ממך, וגם התרבות העתיקה מצפה ממך לדעת לעשות את ההבחנה הזאת. אם אתה רוצה באמת לאכול בשר, שיש בזה בעיה מוסרית, שאתה נוטל את החיים של יצור אחר לטובת עצמך, הדבר הזה צריך לעשות רק בתוך פרספקטיבה של עילוי. אנחנו מעלים את הכל אל הקודש, ואז בעצם אותם בעלי חיים, הייתי אומר, הם היו מאושרים. אני לא שאלתי אותם אישית, אבל אני מתאר לעצמי, שאותה פרה שהייתה קרבה כקורבן, ראתה בזה את... פסגת מאווייה חזרה אל שורש החיים, במקום להפוך לנקניקיות בשביל הטיול שלך. כן, זאת אומרת שכאן התורה אומרת, ברגע שאתה רוצה לקחת חיים של מישהו אחר, רק לטובת ענת עצמך, אתה בעצם רוצח. אם אתה רוצה להעלות את זה אל השם, אתה שותף לפעולה גדולה שמטיבה עם אותו בעל חיים.
ואולי התורה גם אומרת לך, תשמע, בשר, נגיד לך את האמת, כמו, הרי בגן עדן לא אכלו אחד את השני, לא אכלו בשר. אני לא, אנחנו לא כל כך שמחים שאתה אוכל בשר, אבל אם אתה כבר אוכל בשר, אז אתה תאכל את זה בבית המקדש, מתוך התעלות, מתוך ההבנה שלך, של הסדר הדברים בעולם הזה. מי למעלה, מי למטה, ומה התפקיד שלך, ומה התפקיד של הבהמה.
כן, אתה נוגע בסוגיה באמת רצינית, האם התורה שמחה או לא שמחה שאדם הוא אוכל בשר.
נדמה לי שהדברים ברורים, אם אתה קורא, אם אתה אומר, בכל מקום שאתה הולך, אתה שוחט, זה רצח. אז התורה אומרת, הרי אין אפשרות שאתה תלך כל יום למשכן ותקריב קורבן ותאכל בשר.
כן, אבל ייתכן שכל ההלכה הזאת נאמרה דווקא בתקופת המדבר, כשעדיין לא יכולנו לממש את הקודש בחיים ממש. לא הייתה לנו מדינה, לא הייתה לנו ארץ. אתה רואה בספר דברים, שהוא הספר של ארץ ישראל, שאדרבה, שם יש אתרת בשר תאווה, כי תאווה נפשך לאכול בשר. בכל אהבת נפשך תאכל בשר, וגם התורה מדברת שזה בהקשר של כי ירחיב השם את גבוליך. כלומר, פתאום יש התרחבות של הגבול, ואז כביכול המקדש הולך ומתפשט על כל ארץ ישראל, גם זה יכול להיות. וזה מסביר מדוע מאז שחרב את המקדש, רצו פרושים שבישראל לגזור שלא לאכול בשר יותר. בגלל שאנחנו במצב שבו אנחנו לא יכולים להקריב קורבנות, בגלל שאי אפשר, כי ברוב בני אדם לא מסוגלים לעמוד בזה, אז באמת לא גזרו את זה. אבל אתה רואה שבזמן שבית המקדש קיים, מד רבה, יש הקרנה, לפחות בארץ ישראל, על כל מרחב הגבול של המדינה העברית. כן.
עכשיו, אני חייב לשאול לגבי שחיטה. יש טענה, אנחנו רואים את הרצינות שהתורה שהקדוש ברוך הוא מקדיש לנושא הזה של הקרבת בעלי חיים, של שחיטה והאמירות הקשות עד כדי רצח. הנה בעולם מתייחסים לשחיטה היהודית כשחיטה אכזרית. מה באמת זה שאלה, לא ממש, ממש הנושא, אבל מה אנחנו אומרים להם? אתה יודע, מדינות שבאות ואומרות אסור לשחוט, שחיטה יהודית היא שחיטה אכזרית.
השחיטה היהודית דווקא איננה שחיטה אכזרית, היא אולי מבחינה אסתטית נראית יותר אכזרית. יש הרבה דם, יש... איך אומרים? זה משפריץ.
כן.
אבל אם אתה בודק מבחינה מדעית טהורה, הסבל של בעל חיים הוא הרבה יותר קטן בשחיטה היהודית מאשר ביריעה, כפי שמקובל במקומות אחרים.
כן. פרשה, כאמור אמרנו, אנחנו מתייחסים לשתי פרשות, אנחנו עכשיו נעבור ברשותך לקדושים.
כן.
ונשאל, מה זה קדושה? אני חושב שקדושה זה מונח בעייתי מבחינת הבנה, כמו תמה ותאור. זאת אומרת, מה הפרשנות של קודש וחול? ואני אוסיף עוד מילה שאנחנו אומרים קדוש, מצד שני, המילה קדשה וקדש בתרבויות העתיקות וגם בתנ"ך.
קונוטציה דומה.
קונוטציה קשה, זה מעשה זנות פולחנית. אז מה זה קדוש לעומת שאר הדברים?
זה מאוד מעניין להשוות דווקא תחילת החרמות עם תחילת קדושים. בתחילת החרמות אתה רואה שיש אדם אחד בישראל שמותר לו להתקרב אל הקודש, הכהן הגדול אחרי הרבה הכנות. ואילו כאן התורה אומרת, דבר אל כל הדת בני ישראל, למור קדושים תהיו כולכם. כלומר, אתה רואה, הקונטרסט הוא מאוד חזק. כן? כלומר, יש פה איזה מין ציפייה בסופו של דבר, שאם עושים את העבודה של החרמות כמו שצריך, אז בסוף כל אחד ואחד מישראל עתיד להיות קדוש, קדושים תהיו. יש אומרים מצווה, יש אומרים הבטחה וכדומה. מה התוכן של הקדושה? מאוד מעניין, אני חושב שהתשובה נמצאת בפסוק עצמו. קדושים תהיו, כי קדוש אני. פירוש הדבר, אני אגיד את זה אולי בצורה קצת אירונית, קצת אולי אפילו קריקטורית. אלוהים אומר, אני היחיד שקדוש כאן. אז משעמם לי. אני לבד, אני בודד. תהיו גם אתם קדושים, נוכל לשחק ביחד. קדושים תהיו כי קדוש אני. כלומר, הקדושה היא הבקשה של האלוהים להיפגש בפגישה בלתי אמצעית, פגישה ישירה עם הנברא שלו. עכשיו, הדבר הזה דורש תנאים. כלומר, אם נכנסים אל הקודש בלי הכנה, זה עלול לחלות את האדם, להמעיט את האדם, למעך אותו. ולכן יש כל מיני הכנות, אבל הבקשה האלוהית, ריבונו של עולם, מבקש מן האדם, אל תסתפק רק במוסריות שתעשה אותך אדם גדול. אני מבקש ממך, מתחנן אליך.
אבל מה זה?
שתבוא במגע איתי.
אבל מה זה הקדושה הזו? הקדושה, מה הופך, מה מונח?
אז במובן של הקדושה אתה רואה משהו שהוא נבדל מחיי האדם הרגילים. ולכן כל דבר שאני מרחיק, שאני מפחד ממנו, אני קורא לו קדוש. אז גם מה שמאוס, כן, הקדשה שאתה הזכרת, גם היא מרוחקת.
אבל למה המוות? יש תרבויות באמת שהמוות הופך, בגלל שהוא מפחיד, בגלל ששונה הופך לקדוש. ביהדות המוות אינו קדוש.
המוות אינו קדוש, אבל המפגש עם מקור החיים הוא קדוש. למשל, אתה רואה שאמרו על משה רבנו, למה שכתוב מפורש, וימות משה, אמרו חז"ל, משה לא מת. אלא הוא, כמו שהוא משמש כאן, הוא משרת בקודש, כך למעלה ממשיך. כלומר, יש מצבים שבהם המוות מפסיק להיות מוות, אלא הוא עילוי החיים. ולכן אין פה מאיסה בחיים, אלא אדרבה, בקשה לחיים יותר עליונים. אז כדי להגיע לזה, אנחנו פשוט הולכים ומרבים חיים בעולם הזה, וזה עצמו מעלה אותנו.
הקדושה הזו, עכשיו אני אשאל אותך שאלה שקשורה באמת בתפיסות מאוחרות יותר ופילוסופיות יהודיות, הקדושה הזאת היא נחלת עם ישראל כולו מעצם היותו, מעצם הולדנו יהודים, או שאנחנו נדרשים לבצע תהליכים ומהלכים כדי להיות ראויים לקדושה הזאת?
כן, אז בוא נדחה בזה את השיטה של ליבוביץ' שאתה עכשיו רומז אליה, שאמר שהקדושה איננו נתון, כן? הוא התעלם מפסוק מפורש, כי עם קדוש אתה, לשם אלוהיך.
ונחזור לחוזרי, נחזור לרבי יהודה הלוי.
רבי יהודה הלוי, גם הרמב״ם, כולם הסכימו שעם ישראל הוא עם קדוש מלכתחילה, מה שקרה קדושה סגולית, אלא שהקדושה הזאת צריכה גם להתגלות, היא צריכה לצאת אל הפועל, וכאן יש עבודה של קדושים תהיו. כלומר, מה שנכון בכלל איננו נכון בפרט. הרי מה אמר קורח? קורח אמר, כל העדה כולם קדושים, וזה בוודאי לא נכון. מה כן נכון? כל העדה כולה קדושה. כלומר, מצד נשמת הכלל, עם ישראל הוא כבר קדוש. אבל אתה ואני עוד לא מימשנו את זה. אתה ואני...
עם ישראל קדוש כי הקדוש ברוך הוא בחר בו.
בחר בנו, עשה אותנו קדושים מלכתחילה. אלא שאנחנו נטבעים משום כך לקדש את חיינו הפרטיים, להתאים את תוכנית החיים שלנו הפרטית לקדושה הזאת.
אז עכשיו זה מתחבר לנו
לכל שורת המצוות הארוכה של
פרשת קדושים. להוראה שמופיעה בפרשת קדושים, ואהבת לרעך כמוך, שעליה נכתבו תילי תילים, וכמובן...
ונשפכו נחלי דיו.
ונחלי דיו, ואהבת לרעך כמוך. לפי מה שאתה אומר, קדושים ותפיסה שכל האומה הישראלית היא קדושה, אהבת לרעך כמוך, זה בכלל לאדם, אדם או ליהודי?
כן, זאת בעצם, זה היה בעצם שורש ההיפרדות של הנצרות מן היהדות. הרי ישו אמר ש, ואהבת לרעך כמוך, זה את כל התורה כולה, הוא לקח את זה כבר מהלל הזקן, ומרבי עקיבא שאחריו, ו... שאלו אותו, ומי הוא רעך? אז הוא אמר, רעך זה השומרוני הטוב. כלומר, גוי שמאמין בייחוד השם, אבל הוא לאו דווקא יהודי. בעוד שההלכה היהודית היותר פרטיקולריסטית אומרת, ואהבת לרעך, אף על פי שחביב כל אדם שנברא בצלם אלוהים, אבל החיוב הנורמטיבי של אהבה, זה אני מחויב כלפי יהודי אחי. רעי זה היהודי. וכאן באו כל חיצי הביקורת, של ההומניזם נגד הפרטיקולריזם של היהדות, שמדבר רק על אהבת היהודי עצמו. אלא שכאן הרב קוק מגלה לנו דבר מאוד עמוק. הוא אומר, כנסת ישראל רוצה לקיים ואהבת לרעך כמוך כלפי כל אדם. כלומר, זאת אסטרטגיה של תיקון העולם. אם אני אדרש באופן מיידי לאהוב כל אדם ללא הבחנה, אני בעצם לא ארומם את האנושות. אני אדבר על איזה מין תחושה, הומניסטית נחמדה שמספקת את הצורך שלי במוסריות, אבל איננה אפקטיבית, איננה מקדמת. אז לכן התורה דיברה על יצירת מוקד, ואהבת לרעך כמוך, את היהודי. ומתוך כך ייווצר כמין מוקד של אהבה בעולם, ואותו מוקד של אהבה הולך ומקרין על הכל. ומתוך שהוא מקרין על הכל, אז הכל מתעלה. ואז מתקיים באמת, חביב אדם שנברא בצלם אלוהים.
אגב, זה גם הגיוני, אתה לא יכול לאהוב את המעגל המלא, כמו שאתה...
יש בזה צביעות מסוימת, הרי מאוד קל לאהוב את הרחוק. לאהוב את הרחוק זה דבר הקל ביותר.
הנצרות שאהבה את רעה, כמוך הרגה כל כך הרבה מיליונים ב-2000 שנים, שזה...
אבל לך תאהב את השכן שלך, אתה יודע, לפעמים אני אומר, אני אוהב את כל עם ישראל. חוץ מהשכן שלי, אבל זה בגלל שהוא לא בסדר.
אבל עדיין צריך להזכיר שנגיד, אחרי שרבי בן עזאי אומר, כלל גדול בתורה, זה חביב כל אדם שנברא בצלם.
כן, אז בן עזאי אומר, זה ספר תולדות אדם, הוא כלל גדול ממנו. ברור, זה בא לומר שמה שגנוז בתור ואהבת לרעך כמוך, זה אהבת הכל. אלא שיש אסטרטגיה כיצד מממשים את האהבה הזאת.
עוד נוסף, אתה יודע, ואני חוזר שנייה לאחרי מות, כי שכחנו, היא נושא עריות.
אז זה גם בקדושים, זה בסדר.
זה גם בקדושים. בכלל, הפרשות פה...
משולבות.
נדמה שאולי לא היה צריך להפריד ביניהן, גם בין תזריע המצורע. מה פתאום האזכור הזה? הרי אתה אמרת, שאנחנו את הדברים יודעים, שהתורה באה ונותנת את הפרטים, כמו את הדברים הגדולים אנחנו יודעים איך לעשות. עכשיו, בעריות, הרי ברור שכל אחד יודע מתוך אפילו ההיגיון האנושי שיש דברים שלא עושים. אז למה...
יש נורמות, הנורמות משתנות. אתה יודע שבמצרים היה מאוד מקובל שהמלך נושא את אחותו, כן? כי עושים דבר בגזע של אלים.
וגם... אבל זה היה צריך
דגנרטים וכדומה, כן, ברור. אבל אני אומר, מבחינת הנורמות האנושיות, הן הולכות ומשתנות במשך ההיסטוריה. אבל אני חושב שבפרשת העריות, האיסורים של ביאות אסורות, אנחנו רואים פה משהו מאוד מאוד עמוק. הייתי אומר שזה התפשטות של המושג של ואהבת לרעך כמוך. כלומר, יש היום איזה בלבול מסוים בתרבות המערבית בין אהבה לבין יצריות. כשמצד האמת, יצריות ואהבה, זה בדיוק שני הפכים. זה ההפך אחד מהשני. ביצריות אני מעוניין בטובת עצמי. אני רוצה לספק את היצרים שלי. באהבה אני רוצה לספק את היצרים, את הצרכים של הזולת. זה בדיוק ההפך. ואני חושב שדווקא בהלכות עריות, התורה נותנת לנו באופן סמוי, אבל הבחנה מאוד מאוד ברורה. אם תשים לב, מהן העריות האסורות? העריות האסורות הן הקרובות של האדם. אחותו, אמו, ביתו, דודתו. כלומר, דווקא התורה אומרת, אם אתה רוצה אהבה, אז תצא החוצה. אתה צריך שהאהבה הזאת תתפשט. ברגע שזה נשאר בתוך החוג של המשפחה, אתה בעצם סגור מסביב לעצמך, זה כבר לא אהבה. זה חיים בעצם שמייאשים את האדם. הוא סגור בתוך עצמו, מפחד מן החוץ. ולכן אתה רואה שזה הולך במעגלים קונצנטריים. אחר כך התורה מדברת על מעגל יותר רחב. אשת חברו. אחר כך אתה רואה אפילו אשתו בשעת נידתה. ואתה אחר כך מגיע ליותר רחוק, זכר ובהמה. זאת אומרת שהתורה מדברת על הנחיה של אקזוגמיה. אתה רוצה אהבה, לך תחפש אישה מחוץ למשפחה שלך. ומתוך כך אתה מרבה חיים ואהבה.
תמיד חשבתי שהסיבה הזו, הסיבה להראות את זה שוב, הרציונליזציה, אנחנו חוזרים לאותו מקום, מתוך, הרי ברור, בסורי הראיות, בניגוד נגיד לעניינים אחרים, נגיד פרה אדומה, יש היגיון ברור, אתה תשכב עם אחותך, יצאו לך ילדים מפגרים, זה אין מה, אז חוקי הטבע הם מאוד ברורים בסיכון שיש ביחסים בתוך המשפחה. אבל מעבר לעניין הטבעי, מה העניין המוסרי? אמרת על העניין של האהבה, של יצרים.
האהבה היא הפתיחות אל משהו אחר ממני. לכן גם האהבה ההומוסקסואלית היא נפסלה על ידי התורה, בצורה חמורה ביותר. כי האדם מחפש מה שדומה לו, במקום לחפש מה ששונה ממנו. ממילא זה גם לא יכול להיות פורה. אין אפשרות של פוריות, וזה לא במקרה. כלומר, זה שהטבע עשה את היחסים האלה לבלתי פוריים, שלא לדבר גם על משקף בהמה, זה בגלל שהתורה מחפשת אצל האדם משהו שיוציא אותו מהפרטיות שלו. כי אין דבר יותר עצוב ויותר, הייתי אומר, מייאש מזה שאדם סגור מסביב לעצמו.
אני מבין מתוך הדברים שלך שהאהבה חייבת, כל האהבה שאין בה פריון, או שאין,
לא,
בה...
שאין בה פתיחות.
אבל אם אני קורא את כל הדברים, אז מה
אגב, לפי זה אתה יכול להבין גם שהאיסור של קדושת הברית, מה שנקרא, לא מוזכר בתורה במפורש. כי אם אתה לומד את פרשת העריות, אז אתה מבין שזה שהאדם מענג את עצמו בתוך עצמו, אז בעצם זה הערבה בריבוע. זאת אומרת, האדם לא יצא בכלל מעצמו.
זאת אומרת, כן. ובאמת בתפיסות קבליות זה
יותר חמור, חמור, כן.
יותר חמור, כן. בניגוד למה שה...
להלכה, בניגוד להלכה הפורמה.
וגם בניגוד לדאורייתא, שזה לא מוזכר, זה מתוך רמז. אבל אני למד מכאן, אולי אני טועה, שהאהבה, שהתפיסה של אהבה ביהדות, היא חייבת להיות קשורה בפריון, בפרור, ביצירה.
באפשרות שלכם, בוודאי.
ביצירה, ואנחנו חוזרים לסיפור הקדושים ולסיפור טומאה וטהרה.
תזכור את פרשת למך ונשב. יש לו אחת בשביל היופי ואחת בשביל הפריון. כן? שזה בעצם הבסיס של חטא דור המבול, כן? מתוך...
טוב, שוב, הנושאים פה בפרשה הם רבים.
רבים מאוד.
ואנחנו כמובן מזמינים את הצופים. לשבת וללמוד לקרוא? בעצמם ולקרוא אחרי אימות וקדושים. תודה רבה לרב אורי שרקי.
תודה רבה לך. תודה רבה לצופים.
שלום רב.
שלום רב.